חשבתי לדבר היום על שלושה חילוקים שמופיעים בשיחה של בני גד ובני ראובן בסוף הפרשה עם משה, ועוד חידוש אחד רביעי שהוא לא חילוק אלא הוא חידוש בדברי משה. ולזה אני חותר להגיע, ואני רוצה לקשר את זה גם לתחילת הפרשה. תחילה על החילוקים, שלושה חילוקים בני גד ובני ראובן לבין משה, מפני שפרק למד בית בפרשה עוסק בבקשה שלהם, ויש עריכות דברים בפרשה, ומה פשר עריכות הדברים הזאת. וזה לשון הכתוב. ומקנה רב היה לבני גד ולבני ראובן עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום, מקום מקנה. כמה פעמים אמרתי מקנה? מי שהקשיב? כמה פעמים אמרתי מקנה? שתיים. ומקנה רב היה, והנה המקום, מקום מקנה, שתיים. המשך. ויבואו בני גד ובני ראובן, ויאמרו אל משה ואל עזר הכהן, נשיא עדה למאור, התרעות בלבון יעזר ונמרח חשבון ויעלה וסבא מונבו ובעון, הארץ אשר יקע השם לבנת ישראל ארץ מקנאי ולעבדיך מקנה. ארבע פעמים מילה מקנה. מקובל פשט התורה להבין שכשהתורה מדגישה רעיון, התורה מדגישה אותו בעזרת חזרה על מילת מפתח. מפתח. מילת המפתח כאן היא מקנה. זאת אומרת, בני גד ובני ראובן היה חשוב להם המקנה. בעברית שלנו, פרנסה. הם דאגו לצד הכלכלי של העניין. ולכן ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן הזאת לבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. אל תעבירנו זה נקרא, לא נעבור את הירדן. נשאר בארץ הגלעד. ואז משה נותן להם נאום ארוך, אומר להם, איכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, מזכיר להם את נושא המרגלים, וכו' וכו', ויחרף השם בישראל, ומכנה אותם תרבות אנשים חטאים. והנה, קמתם תחת אבותיכם, תרבות אנשים חטאים, לספות עוד על כל אנשים מישראל. כלומר, אתם לא רוצים לכבוש את ארץ כנען, אז אתם גורים נזק לא רק לעצמכם, גם לכל עם ישראל, שגם הם לא ירצו. למה תניעון את לב בני ישראל? ואז הם עושים ווייז, התחל מחדש. לא הסברנו את עצמנו מספיק טוב, לא התכוונו כמו שהבנת. והקשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקנינו פה וערים לטפינו. מה הם מקדימים למה? גדרות צאן יבנה למקנינו פה וערים לטפינו, פעם החמישית חוזרים על המקנה, אחר כך ערים לטפינו, ואנחנו כן מוכנים לחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר הם אביונו במקומם, וישב טפינו בערי המבצר מפני יושבי הארץ, ואנחנו מבטיחים לא נשוב אל בתינו איש נחלתו. אז התיקון הראשון בוויכוח ביניהם, הנקודה הראשונה לכאורה נפטרה, שהם אומרים, אנחנו, לא הבנת אותנו טוב, אנחנו נחלץ חושים. אבל לפני כן, מה נעשה? גדרות צאן יבנה למקנינו פה וערים לטפינו. עד מתי? עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. הם רואים את זה כהתחייבות לבני ישראל. ויאמר עליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ לפני השם את הירדן, עד הורישו אותו מפניו, ונכבשה הארץ לפני השם. שלוש פעמים חוזר כאן משה על הביטוי לפני השם. כלומר, זה לא מלחמה על טריטוריה, זה לא מלחמת של מציאת נחלה לבני ישראל בלבד, אלא זה ארץ השם. שברצונו ברא את העולם, ברצונו נתן את זה אז לפני השם, אז מלחמה לפני השם, אז למה אתם אמרתם, עד יתנחל בני, אנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל. כאילו זה רק מחויבות לבני ישראל. לא. זה לפני השם למלחמה, חוזר שלוש פעמים משה על הביטוי הזה. אם תחלצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל נוס הירדן לפני השם, עד ובשעות תורה מפניו, נכבשה הארץ לפני השם ואחר תשובו. לכן מוסיף, והייתם נקיים גם מהשם וגם מישראל. האם הם מקבלים את זה? אבל מה הוא אומר להם? הם אמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפינו. הם דאגו קודם למקנה ואחר כך לטף. אומר להם משה רבינו, לא זה הסדר. בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונחם. קודם כל לטף. איך אמר משה לפרעה? בין ערינו ובזקננו נלך. הטף הוא הראשון במעלה. המשפחה זה הדבר הראשון, לא הקריירה, לא המקנה, לא הכסף, אלא קודם כל המשפחה זה הדבר הראשון לבני ישראל. בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונחם, מוסיף להם את הביטוי, ויוצא מפיכם תעשו. למה מוסיף את הביטוי יוצא מפיכם תעשו, מיד נסביר, ואז האם בנגד הדברים קיבלו את הדבר הזה? קיבלו. אבל נגד בני ראובן אל משה לאמור, עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה. והם עכשיו צריכים לעשות עכשיו שני תיקונים. תיקון אחד, להקדים את המשפחה, והם אומרים עכשיו, טפינו נשינו, מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד. פה קיבלו את התיקון של משה, קודם כל המשפחה, אחר כך הפרנסה, טפינו, נשינו, מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד. קודם הקדימו את הטף לנשים. אחר כך, עבדיך יעברו כל חלות צבא לפני השם למלחמה. הבנו את המסר שזה לא מלחמה לפני בני ישראל, אלא לפני השם, כאשר אדוני דובר, כמו שאתה אומר, קיבלנו את דבריך. ואז בא המושג שנקרא תנאי כפול. ויצב להם משה את אלעזר הכהן יהושע בן נון, את ראשי האבות, ויאמר משה עליהם, ועושה להם תנאי כפול. אם יבואו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן, כל חרוץ למלחמה לפני השם ונכבש הארץ לפניכם, ונתן את ארץ הגלעד לאחוזה. ואם לא יבואו החלוצים איתכם, וחזו בתוככם בארץ כנון, ואז הם חוזרים על תנאי בני גד ובני ראובן, ואז משה נותן להם. מכאן הגמרא מסכת קידושין, לומדת את המושג שנקרא תנאי כפול שלומדים מבני גד ובני ראובן. עכשיו ניתן דוגמה לתנאי כפול ונגיד חידוש. מה בין תנאי כפול תמיד לבין תנאי כפול כאן? תנאי כפול, אומר האיש לאישה, אם אבא שלך יקנה לנו וילה בשומרון ביישוב עלי זהב ונגור שם ביישוב עלי זהב, אני רוצה לגור שם, אז הרי את מקודשת לי. ואם אבא שלך לא יקנה ולא נגור שם, אין את מקודשת לי. טוב, היא שומעת את זה והיא מסכימה, ובינתיים היא מקודשת. שומע אבא את הדברים האלה, הוא מתרגז. מה הוא עושה איתי תנאים כאלה? חתן כזה אני לא רוצה. אומרת לבת אבא, אבל לא יהיה לי חתן, יפסיד את החתן. אומר האבא, חתן עם דרישות כאלה, אני לא מקובל עליי, לא כדאי לך איש כזה שהוא בעל תאוות ועושה איתך תנאים, לא. אומרת הכלה, אבל הסכמתי, בחתונה אני הסכמתי. אומר האבא, הסכמת לתנאי. אומרת הבת, כן, אבל אבא, אני התחייבתי לו, אני בחתונה התחייבתי לו לגור ביישוב על איזה אבא בילה שתקנה לנו. לא אמרת לי שתקנה לנו וילה? אתה בעצמך אמרת לי. אז אבא התחייבת לי. אומר האבא, לא התחייבתי. אמרתי שאני רוצה לקנות. אבל הוא עושה איתי תנאי והוא מכריח אותי לקנות. לא רוצה חתן כזה שבא בדרישות, כל החיים יבוא לך בדרישות. אני אמצא לך חתן אחר. טוב. שואל הרן שאלה. בכל תנאי, חייבים לקיים את התנאי, או שאם מקיימים את התנאי, המעשה קיים. זאת מה אני רוצה להגיד. הקלה, אם היא אוהבת את הבחור הזה ורוצה אותו, אז היא מפצירה באבא, אבא, בוא תקיים את התנאי. אם היא שומעת בקול אבא שלה שהוא חתן עם דרישות כאלה והיא לא רוצה אותו, אז לא. אבל שואל הרן שאלה עקרונית, היא הסכימה לתנאי הזה, זאת אומרת יש כאן התחייבות, היא התחייבה לו לגור שמה, ושהוא התחייבה לו בשם אביה, שהוא אמר לה ככה קודם, אני אקנה לכם דירה שם, אז היא התחייבה לו. אז האם כל תנאי יש בו משום אלמנט של התחייבות, או שתנאי הוא רק תנאי, הוא אומר, אם יהיה ככה וככה, אז הרי את מקודשת לי, ואם לא יהיה אז לא, אבל אין בזה התחייבות, היא לא מתחייבת לו, אלא מה, ברור שכל כלה רוצה את הקידושין, אז ברור שהיא תעשה כל מאמץ שיתקיים התנאי, וכן תנאי הפוך שהיא עושה איתו, אם תיתן לי 200 זוז, נגיד את התנאי הזה, מקרה הפוך. היא אומרת לחתן, אם תיתן לי 200 זוז, אתקדש לך. לא תיתן, לא אתקדש לך. תנאי כפול. האם פירושו שהוא חייב לתת לה 200 זוז, או שהוא לא חייב לה? כל אחד יכול לחשוב, כן, הוא אמר, עשה תנאי, אז הוא חייב. חדש הרען, לא. תנאי זה כפשוטו, תנאי. אנו עושים תנאי ותולים את הקידושין בתנאי, בין בתנאי שהיא תיתן לו דירה, בין בתנאי שהוא ייתן לה 200 זוז, בין בתנאי שהיא תצביע כחול לבן, בין בתנאי שהיא תצביע ימין החדש, לא משנה, כל התנאים שבעולם היא לא חייבת לקיים. אלא מה? עשו קידושין על תנאי, ובקידושין היא הסכימה לתנאי. התבטל התנאי, התבטלו הקידושין, אבל לא שהיא חייבת. ככה מחדש הרן בקידושין, וזה נכון, כי תנאי זה לא אומר אני מתחייב לך כך וכך, אלא אני עושה איתך תנאי, שהמעשה שאנו עושים יהיה קיים בתנאי זה וזה, אם כן יהיה קיים, אם לא, לא יהיה קיים. באנו לפי הדבר הזה לשתי שאלות. שאלה ראשונה, שאלה מקדימה, מה היה אם בני גד ובני ראובן לא היו מבקשים את ארץ הגלעד? מה יעשה בארץ הגלעד אם בני גד ובני ראובן לא היו עושים שום תנאי? זו שאלה הראשונה. למי זה היה שייך? שאלה שנייה, מה יקרה אם אחרי שעשו תנאי, בני גד ובני ראובן היו אומרים, משה רבנו מצטערים, אמנם אמרת לנו אם יעברו חלוצים, אבל מה? זה קשה לנו, אנחנו, האם הם יכולים לחזור בהם מההבטחה, אנחנו נעבור חלוצים, או שהם חייבים, כי התחייבתם לעבור חלוצים, כמו שמשה אמר, יוצא מפיכם תעשו. שתי השאלות אלו קשורות אחת בחברתה ונבאר אותם. השאלה הראשונה, נחשוב ביחד. ואתם רשאים להגיד את התשובה, מה היה קורה אם בני גד ובני ראובן לא היו מבקשים את ארץ הגלעד לאחוזה? מה היה קורה? מה אתם אומרים?
עושים גורל,
כן, יפה מאוד. רבי יוסף אומר את התשובה הנכונה. באמת, בספר יהושע כתוב שמשה רבנו חילק את כל הארץ לתשעה וחצי המתות. כלומר, עשו גורל לתשע וחצי המתות. שניים וחצי המתות האלה לא עשו גורל. הם קיבלו בלי גורל, כי הם ביקשו וקיבלו. אם לא היו עושים גורל, אם לא היו מבקשים, אם לא היה, היה נכנס בחשבון של הגורל גם ארץ הגלעד, היו מחלקים ל-12 חלקים, והיה יוצא שם שבט שמעון ושבט זבולון, אני יודע מה, היה יוצא גורל איך שייצא. למה? כי זה חלק מארץ ישראל. שמה תגידו, כבוד הרב, זה ארץ ישראל בכלל? זה מעבר לירדן? זה לא ארץ ישראל. תשובה, ההמנון של ביתר אומר, שתי גדות לירדן, זו שלנו וזו גם כן. מי שמכיר את ההמנון של ביתר, אז חושבים שביתר המציא את זה. לא ביתר המציא את זה, משה רבינו המציא את זה. ברגע שמשה רבנו כבש את ארץ סיחון ואוג, זה כבר נקבע שזה יהיה חלק מארץ ישראל. עובדה שזה יתחלק לשבטים, וכמו שרב יוסף אמר, אם הם לא היו מבקשים, היו מחלקים את זה, זאת אומרת, זה חלק מארץ ישראל. ראיה לדבר, שאם לא כן, הזכרנו היום שהיה שלושה צירי ויכוח בין משה רבנו לבני גד, ואלו הם, א', למה תניעון את לב בני ישראל? והתשובה, אנחנו נעבור חלוצים. שאלה שנייה, אם אתם עוברים לפני בני ישראל, או נכבש הארץ לפני השם, הם קיבלו. שאלה שלישית, האם ערים נבנה מקנה מקום גדרות צאן לצוננו וערים לטפינו, או הפוך, קודם הטף, אחר כך המקנה. שלושה צירי ויכוח. והנה, אני מייצר ציר וירטואלי רביעי, שהוא לא נכון. למה שלא מאשים אותם? איך אתם רוצים לגור פה? הרי פה זה חוץ לארץ ישראל. הלוא אני מתפלל כמה תפילות להיכנס לארץ, ואתם לא רוצים להיכנס לארץ, אז מה, אתם גרים בחוץ לארץ? לכו ללונדון, לכו לפריז. משה רבנו אומר להם, לכו ללונדון, חס ושלום. למה? כי ארץ הגילה זה חלק מארץ ישראל. ועוד שבועיים יבוא פרשת מסעי, משה יבדיל שלוש ערים בעבר הירדן, למרות שערי מקלט זה רק בארץ ישראל, אבל הוא מתחיל בשלוש ערים בעבר הירדן. זאת אומרת, מסקנה, עבר הירדן זה חלק מארץ ישראל. כרגע עוד לא, כרגע זה בשלטון המלך חוסיין, אבל על פי התורה זה מיועד לעם ישראל, ולכן משה גם כבש את זה. אז משה כבש ארץ סיחון ואוג, ולכן זה ארץ ישראל. ולכן ראש פרשת ויתחנן כתוב, ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. משה אומר, כבר נכנסתי רגל אחת בארץ ישראל, כבר כבשתי את ארץ סיחון ואוג, דימיתי שמה הותר הנדר, כבר אני אכנס גם עבר לירדן, אולי אתה מרשה לי. בקיצור, מה אני רוצה להגיד? שעבר ירדן זה חלק מארץ ישראל, ואם לא יקבלו את זה בני גד ובני ראובן, הרי זה שייך לכל השבטים ביחד. עכשיו אני רוצה להגיע לנקודת החידוש. נקודת החידוש היא, הר"ן אומר בקידושין שאדם לא חייב לקיים תנאו. לא חייב. אלא מה? אם הוא לא מקיים את התנאי, יתבטל הקידושין או המקח או כל דבר שמועיל בו תנאי. אבל בני גד ובני ראובן הם כן חייבים. מי אמר שהם חייבים? משה. משה אומר להם, בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונאכם, והיוצא מפיכם תעשו. מה מזכיר לכם הביטוי היוצא מפיכם תעשו? מזכיר את הפסוק בתחילת הפרשה, ככל היוצא מפיו יעשה. הפרשה פותחת בעניין של נדרים. איש כי ידור נדר להשם, לסור יסר על נפשו, אז הנדר תופס, או שבועה. זה התחייבות, שבועה זה התחייבות. ויש בכל התחייבות גם עשה וגם לא תעשה. גם מצוות עשה, לקיים את דיבורו, ככל היוצא מפיו יעשה, ומצוות לא תעשה, לא יחל דברו. באנו לשאלה, האם בני גד ובני ראובן יש כאן עניין של נדר, של התחייבות? איפה יש כאן נדר? כן. מאחר שאמר להם משה, ונכבשה הארץ לפני השם. זאת אומרת שהמלחמה על ארץ ישראל, זה לא רק פעולה פשוטה, התחייבות הדדית בין אחים, שאתם מתחייבים לעזור לבני ישראל במלחמה. אלא מלחמת הכיבוש של ארץ ישראל היא מלחמה לפני השם. זאת אומרת שלהילחם על ארץ ישראל זה מצווה, מצוות כיבוש הארץ. אם זה מצווה, אדם שנודר לעשות מצווה, באנו לשאלה, האם נדר חל על דבר מצווה, כן או לא? הרי הוא מושבע ועומד מהר סיני. תשובה, האומר עקום ושני פרק זה, כתוב בנדרים, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. זאת אומרת, מכאן אומר רב גידל המראה, מכאן שנשבעים לקיים את המצווה. כלומר, לחיזוק העניין, אז השבועה תופסת לחיזוק העניין. וכל העניין פה של בני גד ונרובן הוא עד לחזק את העניין של ארץ ישראל, שהם לא ישבו רק בערי הגלעד, אלא נעבור חושים. לכן אומר להם משה, יוצא מפיכם תעשו. אומר רש"י לגבוה, שקיבלתם עליכם לעבור למלחמה עד כיבוש וחילוק. זאת אומרת, יש כאן עוד תוספת של הבטחה בתוך הבטחה, והיא שהם ביקשו, שמשה רבנו ביקש, ונכבשה הארץ לפני השם ואחר תשובו, מיד אחרי הכיבוש תוכלו לשוב. והם אמרו לא, אנחנו נעבור חלוצים לפני בני ישראל עד אשר הם אביונום אל מקומם, עד כיבוש וחילוק. אומר להם משה, אתם הבטחתם יותר ממני, אני ביקשתי שאתם תישארו בארץ ישראל עד גמר הכיבוש, ואתם קיבלתם עליכם לעבור למלחמה עד כיבוש וחילוק. אז זאת אומרת, 7 שנים שכבשו והוספתם עוד 7 שנים שחילקו, אז זה חל עליכם בתורת נדר, כמו שכתוב, ויוצא מפיכם תעשו. היוצא מפיכם תעשו זה כבר בתורת נדר. אם כן, מה אני רוצה להגיד? מין קושיה ותשובה. על פי שלומדים כל תנאי, ותנאי בני גד ובני ראובן, וכל תנאי, אומר אהרן בקידושין, שאין חובה על, על בעל התנאי לקיים תנאו. ואם הוא רוצה את המעשה, יתקיים את התנאי ויקיים המעשה. לא רוצה, אם האבא לא רוצה, יתבטל התנאי ויתבטל הקידושין. יכול לבטל. למה? כי אין לו חיוב. הנה מילי, כשאין כאן נדר ואין כאן שבועה. אבל כאן שהם הבטיחו עד להתנחל לפני, נכבש הארץ לפני השם, אז זה כבר נדר לגבוה. אם נדר לגבוה, אז ישתמשו בביטוי, ישתמש משה בביטוי, ויוצא מפיכם תעשו. ולכן הם אומרים, בתשובה, בסוף, אשר דיבר השם אל עבדיך, כן נעשה. כלומר, שיש כאן התחייבות ונדר. אבל בזה מקושר סוף הפרשה עם תחילת הפרשה. שבתחילת הפרשה, אז משה רבינו מביא להם, מביא פרשת נדרים. ובסוף הפרשה הוא כבר משתמש במה שלימד את פרשת נדרים, לומר שממילא זה מכיל עליהם את החובה לקיים את מוצא פיהם. אז אם כן, יש עכשיו 2 אפשרויות. אפשרות אחת להגיד שאת כל פרשת נדרים שהוא לימד בתחילת הפרשה, זה הוא לימד בשביל שבסוף הפרשה בא העניין הזה שבני גד ובני ראובן שיקיימו, או הפוך. כיוון שהוא לימד עכשיו פרשת נדרים, אז הוא גם כן אומר, לפי מה שלימדתי את תחילת הפרשה את המצווה של היוצא מפיכם תעשו, אז הוא אומר, תראו שבעניין של כיבוש ארץ ישראל, יש כאן גם כן עניין של שבועה, שאתם עכשיו הבטחתם, הבטחה זה גם לבני ישראל וגם הבטחה להשם, ומלך חל כאן המצווה, יוצא מפיכם תעשו. אז אני אומר חידוש, אבי שכל תנאי בני ראובן לומדים משם, וכל תנאי לא חייבים לקיים, אבל את התנאי הזה חייבים לקיים. מה רצית להגיד רבי יוסף? כן, אבל אנחנו נעבור חלוצים, זה כן, לכבוש את הארץ, כן, אבל פה הם אמרו, אנחנו נעבור חלוצים, שאומרים נעבור בראש הצבא, נעבור חלוצים, אז כל זה הם התחייבו כדי לקבל את זה. אז אם כן, מה למדנו היום? 3 דברים. א', למדנו שארץ סיחון ואוג ועבר ירדן זה חלק מארץ ישראל ללא ספק, ואם לא בני גד זה היה שייך לכל השבטים, אז זה חלק מארץ ישראל בבירור. דבר שני, למדנו שמי שרוצה לעשות תנאים יעשה תנאי כפול כמו תנאי בני גד ולראובן, ולמדנו שבכל תנאי צריך לבדוק אם יש כאן אלמנט של הבטחה או שבועה, כמו בני גד ולראובן, שאז חייבים לקיים בכל תנאי, מי שלא מקיים יתבטל המעשה, אבל פה חייבים לקיים. כן, רבי ליפה. כן, כן. טוב, אז רבי ליפה, ומה היה הסוף? כן, נכון. אז עכשיו השאלה, מתי בני גד ובני ראובן מקבלים עכשיו את ארץ הגלעד? מקבלים עכשיו או לא? אז היה מובן לכתחילה, יש גם בדיני תנאים, תנאי של אם ותנאי של מעכשיו. תנאי של אם, אם נגור ביישוב עלי זהב, תהיה מקודשת אז. תנאי של מעכשיו, הרי את מקודשת לי מעכשיו. עכשיו, אבל משה רבנו לבסוף, מה אומר? כתוב, ויתן להם משה לבני גד ובני ראובן, ויתן להם משה. זאת אומרת שמשה רבנו הסכים לתת להם את זה עכשיו. כנראה זה היה על פי הדיבור. על פי הדיבור. וגם בספר יהושע כתוב כדבר הזה, שויתן להם משה, שיהושע בן נון חילק לתשעת המטות וחצי המטה. אבל בני גד ובני כבר קיבלו. ומשה רבנו נתן להם כבר את הארץ לנחלה. מזה לומדים ענייני תנאי. אפילו שהמעשה נעשה היום, ויכול להתבטל בעתיד. שכוח.